מוסר וקדושה, זאת אומרת להסביר מה זה הכבישה המוסרית. קראנו כבר את הפסקה, רק התחלנו להסביר. קראנו פסקה באורות הקודש, כן. איזה איגרת? שמה היא אמרה? לא איגרת, זה באורות הקודש. באורות הקודש. שאי אפשר לדרוש שעם יהיה מוסרי. כן. כי כך ראינו שם, שתביעת המוסר זה התביעה לוותר על הטוב העצמי, למען הזולת. וזה בעצמו דבר שהוא מעשי בחיי הפרט. זה מעשי וגם ראוי. זה הדרך שבו יכבוש האדם את מסילתו עד שיעלה אל הום מסילת הישרים. אבל בעם זה לא יכול להיות דבר כזה. מכל הבחינות זה לא יכול להיות. מהבחינה העקרונית דומני שהזכרנו את זה, שלטבוע מעם לוותר על עצמו, זה כמו לטבוע ממישהו שמסתובב בג'ונגל, לא להתחשב רק בעצמו. זו נוסחת פלאים להתערף מהר מאוד. וזה בעצמו לא מוסרי. זאת אומרת, הרעיון שאל תוותר על עצמך באותו רגע שלא תתבטא הנטייה למיצוי העצמי במלוא הכוח, אז הכוחות האחרים של העמים, שהיחסים הבינלאומיים, אנחנו בעזרת השם אולי יום אחד נגיע לזה, כל פני פה בהמשך הספר, אז הרב אומר את זה, שבעמוד, אתם יכולים להסתכל שנייה בעמוד מ"ט, הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. הפרטים הם יותר חופשיים, והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר, אבל החברה האנושית בלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה יותר. דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש המתראות בבעלי חיים הטבעיים יותר באדם התרבותי, האינסטינקט הקיומי, אינן מתגלות בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החי. אומות הן מתפקדות, אומות, תרבויות, ציוויליזציות, מתייחסות זו לזו באופן אינסטינקטיבי, כמו שחיות מתייחסות זו לזו. אולי גם בזה נעוץ הסבר למשל, המשל של חזיונות דניאל, שהוא תמיד רואה את ארבעת האומות כארבע חיות, וארור ונחבת, רבת עם וכדומה ועוד. על כל פנים, כי באמת העמים, ציוויליזציות, הם מונעים מיסוד שהבחירה החופשית פחות דומיננטית שם, והטבע יותר רודה שם, והדברים מתגלים באינסטינקטים חזקים מאוד. והנה, אני חוזר למשל שאחזתי בו, כי לבקש מעם לוותר על עצמו זה כמו לבקש לאיזה יצור בג'ונגל לוותר קצת על עצמו לטובת זולתו. זה פשוט לא מציאותי, יש פה כללי התנהגות אחרים. חוץ מזה, יש אספקט אחר, שמבחינתו אי אפשר לבוא ולטבוע מעמים להיות מוסריים, כי זה פשוט לא יעבוד. כי פשוט אין נטייה, אין בטבע של הקיבוץ הלאומי לוותר על עצמו, פשוט לא יכול לעשות את זה. זה פשוט מציאותית לא שייך. לו גם תיאורטית אפשר היה. ועל כל פנים, כשמופיעה תופעה כזאת בקרב עם, כך ראינו שם, אז יכול להיות שדוגלים בשם מוסר, ובשם מוסר מדכאים את רוח העם. אבל באמת, זה משהו היותר לא מוסרי שיכול להיות, כי זה השתמשות בשם המוסר לצורך מעשה בלתי מוסרי. ובאמת, זוהי צורה להשמדת העם הזה. תחת הכותרת שתתחשב בעם האחר, בעמים אחרים, במה שתוותר קצת על מקומך בעמים ובעולם. וכשמתרחש דבר כזה, זה פשוט נובע מתהליך הדעיכה של העם עצמו, וזה ריקבון שפשוט ישמיד אותו. רצית לומר משהו? למשל. מה אתה מבין במילה כבישה? כן, היית פה בשיעור הקודם? מורגש. אבל המושג כבישה, אנחנו קצת דיברנו בפעם הקודמת, וזה מושג שהוא לקוח מתורת המוסר, שיש דבר שנקרא כובש וישר. זה שני כיוונים בעבודה המוסרית. שהכובש, אנחנו הסברנו את זה בפעם הקודמת, הוא מה שבפסקאות אחרות הרב קורא לו המוסרי. והסברנו את זה בגלל שמשפט הפתיחה בתורת המוסר היא אומרת לאדם, תרגע מעצמך, אתה לא לבדך, יש פה עוד אנשים, הם חשובים לא פחות ממך, תתחשב בהם. התודעה הזאת זה ראשית התודעה המוסרית, שבכלל המושג מוסר הוא גם הוא נושא בקרבו משמעות של איסור, איסורים, מוסרות, יסודות שבאים לדכא את היסוד של סוס, פרד. אל תהיו כסוס, כפרד, אין אבינה. הדיו למשול. המציאות המוסרית היא זאת שהיא איננה זורמת על פי טבעה עצמי, אלא היא רודה באותם נטיות שהן נוטות להתפרץ למעלה ממידתם, למעלה מגבולם, ולהכניס אותם לתלם, ולפעמים לדכא אותם במקום שישנם נטיות פשוט רעות. כל זה זה ענייני המוסר. אמנם במעלה העליונה של המוסר הוא הופך להיות למוסר הקודש. ואז זה נקרא מוסר הקודש, או הקדושה, או הישר. וכל טרמינולוגיות שונות. ואז באמת, כך הרב מסביר במאמר הדור, כבר האדם לא צריך, כמו בשלבים הראשונים, בצעידתו, במסילת הישרים, שאז הוא צריך להיות זהיר, וזריז, ונקי, ופרוש, וטהור, וכו'. שכל אלה, היסודות האלה, הם יסודות כובשניים, הם יסודות שהם מחזיקים את האדם במשטר שהולך ונהיה חמור יותר ויותר, באותם תביעות שהוא תובע מעצמו, שלא להתנהג על פי ספונטניות הנטיות שלו. ורק מתוך כך יגיע אחרי עבודה רבה מאוד שיפנים את התביעות האלה שמדכאות את הנטיות שלו להפריד במקום, בזמן, בהרגשה העצמית, בכל ביטוייה, כשהוא יצליח לשלוט ביד ברזל במימדי ההפרזה האלה, עד ש... כבר לא צריך לשלוט ביד ברזל, כי זה פשוט טבעו. וכשזה יעשה טבעו, אז הדברים מתהפכים להיות... בטבעו הוא כבר לא נוטה לדברים הגסים, או השפלים, או הנפרזים, שהנפש בראשית ימיה, בצורה טבעית, היא נוטה אליה. כן? בעיקרון זה יכול להיות, כן? בכלל לא בטוח, זאת אומרת, בכלל לא בטוח שמה שיש בעם זה רק טוב. סביר מאוד שמה שיש בעם זה גם רע. ובאמת האידיאל הוא שאותו גובה שלשם מגיע מגיעה הישיות היחידית בהתנותה מוסרית, עם שלם גם צריך לשאוף להגיע לכך. אלא מהי הדרך לעבודה לכך? מה הדרך שבה מגיעים אל האידיאל הזה? ופה הדברים הם שונים. בדרך העבודה של היחיד, הוא נטבע לכבישה, הוא נטבע לעבודה מוסרית, לוויתור על עצמו. כדי, והרעיון שבלא מאמץ, בלא דיכוי עצמי, הוא כבר מיד יגיע בדיוק לאיזונים, בדיוק לנטיות, היותר אידיאליות, שזה פשוט, הכל הולך אצלו ספונטנית. זה הסגנון היותר מובהק של מה שנקרא בלשון המוסר יצר הרע. בטוח שזה לא נכון. אבל מכל מקום, עם, זה לא יעזור לך שאתה תגיד לו, תראה, יש בך הרבה דברים רעים. זה נכון. בכל עם סביר שיש כל מיני דברים רעים. מי יותר, מי פחות. אבל מכל מקום, כשאתה תבוא לעם ותגיד, מאחר שיש בך דברים רעים, לכן תדכה את עצמך, אז המילים שאמרנו מקודם, הן רלוונטיות פה. זה, היא לא תצלח, זה לא, זה פשוט לא מעשי. לא מעשי ולא נכון ולא מוסרי. כי זה לא יבנה את העם. אבל כן אמרנו, אין מקום לצפות שיהיה עם מוסרי, אבל יש מקום לצפות שיהיה עם קדוש. עם שככל, זאת אומרת, הדרך לעבודה והתיקון שלו, זה לא על ידי ביטול או דיכוי הכוחות, אלא תיעול הכוחות. תביעה כזאת מהעם, שככל מה שמרחיב את מקומו, את עצמו, בהרחבת כל כוחות חייו, שידאג לזהות את עצמו עם הכל. מה שזה באמת נקודה אמיתית, זה באמת נקודה פנימית. זה באמת נקודה שבעומק הנשמה, הלא הכל אורגני, ובעומק הנשמה כל העמים, כל הבריות, הם הופעת כוח חיים אחד, נשמה אחת. ובאמת, העם הקדוש הוא עם כזה שככל שהוא מרחיב את מקומו בעמים ובעולם, בתוך תוכה של הנטייה הזאת, יש כל מה שהוא טהור וזך, כל מה שהוא יושר ונעלה, כל מה שיביא טוב, אורה, שלמות, ברכה, ערכים, רוממות, שמחה, מדע, ושלמות לכל היש, שלא לדבר לכל האנושות, שלא לדבר לכל ציביליזציות, התרבויות, העמים. זו האידיאל של הקמת ממלכת כהנים גוי קדוש. במהלך האידיאלי של העולם מסביר את הנקודה הזאת בהרחבה נפלאה הרב ציודה באיגרת עין א' בצמח צבי, מה שעכשיו אני לא מוצא לנכון לפתוח ולקרוא לכם, כי אם נתחיל לקרוא אז לא נסיים. אז מאחר ש זה כל כך גדול, וכל כך חשוב, וכל כך יסודי, אז עדיף שרק נשמע, מי שמכיר את זה מכיר, ומי שלא מכיר את זה, אז טוב שידע שהוא לא מכיר דבר מאוד יסודי. אז רק אני אזכיר את הדבר. מסביר שבמהלך האידיאלי של העולם, אז אמור היה העולם להתעלות לא על ידי כבישה, לא על ידי דיכוי הכוחות, לא על ידי מודל כזה של חיים שבו אתה מציב את הרעיון המושלם אולי בדמות מופת ציבורית כמו נגיד היהדות, עם ישראל או רעיונות יהודיים שבאים ממקור הקדושה, התנ"ך ותכניו, ואל הגובה הזה עכשיו צריך האדם, צריך האנושות, צריך החברה, העמים, צריכים ליישר קו. לא ככה היה אמור העולם ללכת להתקדם. העולם היה אמור אולי על פי מה שראינו בפסקה ד', אנחנו יכולים להסביר את זה ברחבה יותר, בגובה נשמתי אדיר של כנסת ישראל נסחפת בחבלי קסם האנושות באופן סיגולי בסחף נשמתי אלה תביעות הרוממות, הנצח, האמת, השלום, השלווה, הטוב, הבריאות, השמחה, כל הערכים כולם כמו שהם נמצאים בחיי עם ישראל שהולכים הלוך ואור בעצם מציאותם, בממלכתם, במקדש, בנבואה, במלכות, באקונומיה, פוליטיקה, חקלאות, כל מערכות החיים כולם, כשהם פועמים במלוא עוצמתם, ממילא זרם החיים היה הולך ומגלם ערכים יותר ויותר גבוהים, עדינים, אציליים, כמו שהמהלך האבולוציוני הקוסמולוגי של כל היש, הולך ועולה אליו בצורה טבעית, ממילאית. ופה עוד יותר, במין מנוע אדיר כזה של אופי החיים הישראלי שהיה בבריאותו והיה דוחף את התרבויות, העמים כולה, לצד מעלה, לצד רומות, הקדושה, בכל מילי דמיתם. ובטח לולך את העגל, לולי השפלת הנשמה הישראלית, הכל היה נעשה בדרכי נועם ובעונג גדול מאוד. והרשעויות והברבריות והאינפנטיליות שוכנים בממדים הבוסריים של נשמת האדם באשר הוא בכל מקום, לאט לאט היו בתהליך הזה מבשילים, מבקירים, יוצאים מצד גסותה והולכים ומתקדשים, מתארים בד ובד עם חוסנם, זרמי חייהם, שמחתם, כוחות היצירה, הגבורה, הפעולה, שום דבר לא היה מתדכא, הכל היה פורח מאליו. זה היה המהלך על כתחילי, שכדוגמתו, האטמוספירה שלו, אנחנו צריכים לחוש, שאנחנו לומדים את תחילת ספר מלכים, בתיאור על המערכת הבינלאומית שהייתה שם בימי מלכות שלמה, כל מה שמתרחש שם עם כל האנושות שהולכת ונהרגת כמשפחה אחת עם שלמה ושלום בינלאומי מתוך עוצמה, עוצמת חיים שקשה לדמיין אותה. בכל הערכים כולם, מן הקודש ומן החול, כאחדות אחת. אבל מסיבות החיים הרבות גרמו לכך שהמהלך הזה הופסק. הופסק ונקבע צריך דיון, איך ומה, איך יכול להיות דבר כזה, אבל זה מה שקרה. זה כמו גידול סרטני כזה, שלפתע במערכת אורגנית, מתחיל לפעול מכוח החיים באופן אנטי החיים. פה זה לא המשל שהרב משתמש, הוא רק מציין הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית. באמת, אנחנו תכף נבהיר את הטיעון שאנחנו רואים עכשיו, שמה שהרב מתכוון פה בתרבות החילונית, הוא באמת מתכוון לתרבות הנוצרית. אז לכאורה זה לא תרבות חילונית, זה תרבות דתית. כן, אבל בלשון הרב, זה לא מקום יחידי, אני תכף אראה לכם עוד מקומות, בלשון הרב, האוריינטציה הנוצרית היא באמת אוריינטציה חילונית. ואוריינטציה חילונית היא באמת אוריינטציה נוצרית. זה הכל עניין אחד. בכל פנים, אנחנו רק עכשיו נתרכז קודם בשלב ראשון של הבנת המשפט. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית. נוצרה תרבות שהיא חולונית, לא תרבות של קודש. מה ההבדל בין קודש לחול פה? המבט של קודש הוא המבט האורגני, הוא זה שרואה את כל המציאות כולה כנשמה אחת, כזרם חיים אחד. המבט של חול הוא המבט המדעי, הנורמטיבי. הוא זה שהוא ניגש מניסיון החושים, מהמששנות, ממה שאדם קולט כילד, ועל פי זה הולך ויוצר את האינדוקציות שלו, את ההכללות שלו. המעמד הבריא של העולם, שאותו קצת ניסיתי לסרטט מקודם בהזכרת דבריו של הרב ציודה שם באיגרת עין א', זה מבט שבו מה שדומיננטי זה הקודש. זאת אומרת, זרמי החיים האדירים במלוא עוצמתם, זרם החיים של נצח ישראל, כפי שהוא לא רק מתגלה מכללות תופעות דורות האומה שעד רבה מתבחן בזה שההיסטוריה לא הצליחה לחסל את עם ישראל, אז עם ישראל זה עם הנצח. כי אם בכל דור קמים עלינו חלותינו ואנחנו עדיין פה, הנה, עם השם אלה. לא, לא רק במובן הזה, אלא שעוצמת הנצחיות, חיוניות הנצח שבעם ישראל, היא גם מתרכזת בריכוז, במקום וזמן. אחד, מופיעים תופעות פנומנליות, נבואה, רוח הקודש, מלכות שלמה, כמו שתיארנו אותה, בכל הערכים כולם. זו עוצמת חיים שיוצרת סחף של כל האורגן כולו, והאורגן כולו מה הוא? האנושות. האדם, התרבויות, העמים, והעולם כולו. הוא הולך ומתעלה באותו תיאור שתיארנו מקודם. זוהי השראת השכינה שהייתה בישראל בבחינת רוח החיים בגוף האדם. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זו הופעת הקודש, ריכוז הקודש במקדש, בית חיינו, שם זרמי החיים פועמים, מתבלטים, מתבטאים. במערכות המקדש והעובדים בו, אבל באמת המקדש זה לא המבנה עם כל האקשן בו, כי זה מצד עצמו יכול להיות כמחתכון ומקדש שרוף, אלא זו ספרת החיים של עם ישראל, זה הקודש, וזוהי התרבות הקדושה. היא מפריחה את כל הערכים, מפריחה את כל התרבויות, מפריחה את כל העמים. היא איננה טובעת מעמים להיות מה שהם אינם, אלא הולכת וטובעת מכל תרבות להיות מה שהיא על פי טבעה, והמהלך הטבעי האלוהי במהלך אלוקי. לא שבחור יהיה זמן, אם זה יכול להיות זריז יותר ממה שזה התרחש כתוצאה מזה שהדברים לא הלכו ככה מכל מקום, במהלך אבולוציוני הדברים הולכים, הולכים ומתארים, מתקדשים, מתיישרים, השכל מתיישר, המוסר מתיישר, הכל נהיה יותר טוב כמעה כמעה. אבל במבט של חול, או באוריינטציה של חול, אין את תחושת האורגניות, אין את החיות, המציאות איננה מושפעת מהיסוד הנשמתי, ההווייתי העומד בי, בפנימיותה, ואוריינטציות החיים האישיות, גם הם כאלה. העמדה הנפשית הצינית היא נעשית דומיננטית ביחס לכל דבר. שם הולכת וצומחת התרבות הפילוסופית, התרבות התיאטרלית, העולם במה, העולם ביקורתי. זו עמדה ששם אדם לא מזוהה עם מה שהוא רואה, הוא מסתכל על דברים מבחוץ. אז הוא יכול לבקר אותם, יכול לחוש את הטרגדיה שבעניין או את הקומדיה שבעניין, אבל זה כל אותו עניין. הציניות. זה בא בד בבד עם חורבן המקדש. אז מתחילה התרבות החילונית, היווני, ומה שהולך ומתנוון, הולך ומתרחק, האדם ופסיכולוגי... הפסיכולוגיה שלו, המעמדים הנפשיים שלו, הולכים מתרחקים מהתחושות הטבעיות, מנטיות החיים, מהפשטות הפנימית והחיצוני. הולכים החיים ותופסים עמדה מנוכרת. זהו המבט החילוני. ממילא התחושה היא שכל דבר עומד בפני עצמו. האדם עומד בפני עצמו. ומה עומדת בפני עצמה? המערכות כולם הם הולכות וחשות יותר ויותר את עמדתם הפרטית והמפוררת. והמערכת המוסרית, בהתאם לכך, הולכת וטובעת מהאדם את הנכון. אבל הנכון הוא לא מה שנמצא בתוכו, הוא מה שנמצא מחוץ לו. הוא נמצא באלוהים. אבל אלוהים, בעבר, הוא היה... למשל בתורת ישראל כתוב שאלוהים הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. צמאה נפשי לאלוקים, לכל חי. כך זה מופיע אצל דוד המלך. אתם מדבקים בהוויה אלוקים, חיים כולכם היום, צדיק באמונתו יחיה. זאת אוריינטציה של הזיקה לאלוקים של התנך. אבל במשך הזמן, הזיקה לאלוקים הולכת ונעשית יותר ויותר כבורה. כבורה, הכל יכול, העליון, הנשגב. והשממדים האלה הם אינם נכונים. רק בעוד שבתקופת התנ"ך, הוויית החיים של האומה כולה, היא התייחסה למילים האלה, ולא המילים האלה. היא התייחסה בשאיפתה, משהו נשגב מכל, משהו נעלה מכל, משהו מקור הכל, מקור החיים של הכל. ככל חיי. עכשיו, החיים קצת נשכחו בתור יסוד כל כך חיובי. כי בכלל המציאות היא לא כל כך חיובית. שמע, בעצם, החיים זה רק פרוסדור. המקום האמיתי זה בכלל לא פה. זה בעולם הבא. זו אוריינטציה של אחרי התנ"ך. ובהתאם לכך, בוא. כל מה שאתה רוצה בחיים, תחשוד בעצמך קודם כל שזה לא טוב. הסיכויים לכך, שאתה תצדק בזאת, הם הגדולים הרבה מאוד. אור זרוע לצדיק. אבל הזורעים, זורעים בדימה. זה תמיד כך. כי יש אור, אבל הוא בקצה המנהרה. אין את השמחה של יושר הלב. זו המציאות שהיא במוצאי בית ראשון, הולכת ומתגברת לכל אורך התנבנות בית שני, ופורצת בעוצמות הולכות וגדלות עם חורבן בית שני והתרחקות גלותינו מעל אדמתנו, בד בבד עם עוד המון נסיבות שהם כל כולם ביחד הולכים ויוצרים את האטמוספירה התרבותית האובייקטיבית, זאת שמסתכלת על האמיתות כמשהו שיש להשכיל אותם, לחשוב עליהם, אולי לחוות אותם באיזה רגש לא נורמלי כזה שהוא מחוץ לחיים, החיים מחוץ להם. רגש דתי. שם צומחות הדתות, שם צומחות הפילוסופיות, שם צומחת כל התרבות שהופכת להיות לאלף שנות החושך של ימי הביניים. כל זה בד בבד אימות עם ישראל. כי מעת חורבן הבית, יצא רוחנו עטרת ראשנו, נשארנו רק אנחנו גוף בלא נפש, יצא לחוץ לארץ, זה הקבר, וכולי, כמו המשל המפורסם של הגר"א. אנחנו הולכים ונרכבים, ויחד איתנו נרכב העולם. ורוח כדור ומוות מקיף את הכל. ומכל מקום, מה שנותר במציאות הזאת, זה נכון. נכון שצריך לכבוש. מבחינה, אתה רוצה להיות טוב, אז אל תהיה מה שאתה. כי הנחת יסוד, שאתה לא טוב. זו האוריינטציה של אפילו בעם ישראל פנימה, וזה אחר כך גולש החוצה בניסיון שפה הוא נעשה אפשרי לחכות את עם ישראל על ידי העמים, התרבויות כולה, כי הסתבר שהיהדות זה דת. זאת אומרת, מערכת שבה אפשר על ידי תאגיד של אנשים בעלי מחשבות, כוונות, רגשות, שמתאימים ביחס למושג של הבורא, הם ביחד מוצאים קשר נפשי אל אותה חוויה שהיא משהו יוצאת מגדר הרגיל, יוצאת מגדר החיים, יוצאת מגדר הממשיות, שהיא כולה מצד עצמה רעה. לשם משתפלת הוויית החיים הישראלית, ובהתאם לכך, אז אם כל הקדושה, משמעותה, אותו רגש דתי עמוק, שבעומק נפש האדם ביחס לבורא, גם גויים יש להם את זה. לפעמים אפילו בהתלהבות יתר, כי עם ישראל תמיד בעומק נפשם, הם זוכרים שזה הכל שקר. זה הכל לא מה שאמור להיות. אנחנו היינו אמורים לחיות, לא אמורים לנהל את חיינו הפרטיים בים המוות הכללי. זה הכל... אנחנו מתחננים בשובך לציון ורחמים, בהחזרת השכינה לציון, ושם נעבודך ביראה כימי עולם וגשנים קדמוניות. זו המסגרת של עבודת השם ודעת אלוקים, שהיא עניין כללי של האומה בחייה היותר מלאים, בהווייתה הציבורית, ולא כחוויה דתית של האנשים הפרטיים ותו לא. אבל אם זה כל מה שנשאר, ואין אפשרות לדבר אחר, וזה מיום שנחרב בית המקדש, לא נשאר לו לקדוש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של ההלכה, של האדם הפרטי. וממילא של אוריינטציית האמונה הפרטית שלו, כלומר הדת. וזה באמת מה שצריך, וזה הדרך הבלעדית. הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיתי לי בכלל מסילה, דרך בעלך, שוב בגדולת ישראל, אל הרייך אלה. זו המגמה, לשמור במציאות הבלתי אפשרית הגלותית, את המציאות העתידנית, על ידי שרידי מה שהיה פעם חי, ועוד יהיה חי. זה המצוות, שהן בעיקר, שאינן תלויות בארץ, אפשר לטלטל אותן איתנו לגלות. מבחינה מסוימת, קצת. באיזה מובן? במקביל לכך, הולכת בגואה הפרוורסיה, הסטייה התרבותית העולמית הכללית. ההזיה שהעניין של היחס האלוהי הוא העניין הדתי, שהוא נגזר מנפש הפרטית, והמודל העליון של כל אופי האידיאלי של החיים, בקידומם, זה על ידי העבודה המוסרית. זאת שצריכה לדכא. הפרט וגם העמים. לא שהניסיונות האלה לדכא עמים צלחו יותר מדי, אבל הפרטים בעמים נהיו לדתיים, והדת ניתנה בשושן הבירה. זאת במליחה אני אומר, אבל במליצה, אבל הדת השתנתה לעולם. הדת הקיפה נפשות רבות ולחצה עליהם הרבה מאוד והרבה נזקים נוצרו כתוצאה מזה. נוצרה כבישה מוסרית שעל פי התרבות החולונית. כל הנאום הארוך שככל שהרחתי עוד הרבה יותר ממה שאמרתי צריך להבין בסוגיה הגדולה והחשובה הזאת, והיא כתובה בהרבה מאוד מקומות, אבל כל זה כלול במילה התרבות החילונית. לא הבנת את כל מה שהסברתי, לא הבנת מה זה תרבות חילונית. סיכום, תרבות חילונית זה אותה עמדה שבה אין תרבות קודש, לא מצד הנשמה והזרמה הנפשית הפנימית, אלא מצד הפרטים. הפרטים שהולכים ומתכללים. והתרבות החילונית הזאת היא התרבות הדתית. אבל הדת הזאת היא דת חול. כי במעמד העליון של האומה, אז שוב אני אשתמש במליצה, אז זה לא דת, אלא זה אש דת למו. ככה זה בתורת ישראל. אש החיים, מים רבים לא יחברו את האהבה, ונערות לא ישטפו, השלהבת יה, שלהבת החיים של נצח ישראל, היא כוללת גם את הממד הדתי, ודאי. כמו שגוף חי, יש לו גם לב. אבל לא שהחיים זה לב. אבל עם המוות, אז כל מה שנשאר חי זה רק הלב, הדת. זה חשוב מאוד לשמור על הלב הזה. אבל מכל מקום, זה כסיסה. או אילפון. והמציאות הזאת נושאת עמה השלכות רעות. כי באמת, ישנם נטיות חיים, שהן נמצאות בתוך עומק נפש האדם, הפרטי ולא כל שכן הכללי. וכל המודל של החיים שהוא הופך לתודעה הגמוניסטית, לתודעת העל, שזה מושכל יסוד, שאין מה לדון עליו בכלל, מובן מאליו, שהוא תמיד מהווה את המסד שכל החברה, מדעת או שלא מדעת, היא מיישרת את דעתה, מיישרת את חייה אליו, הלא מודע הקולקטיבי הזה, הוא החלטה שיש לדכא את החיים. וזה הנכון, וזה הטוב. הנטייה הזאת היא לא באמת מטפלת בנטיות החיים הטבעיות, שהן חיות וקיימות. הן רק אותות, כל מיני מסכות. מוסר, נימוס, הגינות, קדמה, נאורות. כל אלה הם מילים שמחפות על ים של יצרים פרעים מאוד, שבאמת לא הותנו, בטח בחיי העמים, שלא מסוגלים להתאדם, לא מצאו אנרגיות החיים האלה ביטוי, והלכו, וזה כמו איזה חיכוך פנימי שהולך ומתחכך שם בפנים, והולך וצובר איזה חום השני, שכשאנחנו מכירים תופעות כאלה בטבע, בסיכומו של דבר יש מין אנרגיות שנחסמות, בסוף הם יתפרצו, זה תהיה התפרצות געשית. וזה מסוכן. כי כל מה שלא ישתחרר בצורה מבוקרת, וכמעה כמעה, פתאום הכל משתחרר. זה מה שהרב מתאר פה. לתאר את כל הנזקים וכל השלכות, זה שוב, זה עניין, תאר את מי שאתם מרגישים שיש בדבריי מספיק בשביל תשתית, לא רק לספר לכתוב על הנושא הזה, אלא לספרות שלמה לפתח בהתאם לתוואי של המבטים האלה. אז לא מתכוון מה שאני עכשיו מביא לכם דוגמה כדי להגיד, הנה, תבינו את העניין, כי זה אחד מיני תופעות רבות מעין, כי רבים הם ואי אפשר לפורטם, כמו שאומרים. אבל מכל מקום, פה בסוף, אומר הרב בעמוד 9 עד תור הגאולה עתידה, השפענו על העולם רק לימוד חובות. מוסר וצדק, היוצא מדעת אלוקים אמת. וחובות אין העולם חפץ לקבל. כי אם מה שהענקנו לאורך כל אלפי השנים האחרונות לעולם, זה רעיונות של קדושה, דתיות, הומניות, מוסר, אלוהיות, ערכים, תנ"ך, עם הספר, ספרות, כל זה הענקנו לעולם. לכן העולם שונא אותנו. כי העולם אוהב אותנו, זאת אומרת, לא מתכוון פה למצות את סוגיית האנטישמיות, אבל זה אחד מהאספקטים שלה. כל פנים, כמו שהאח הקטן ממש מאוהב באחיו הבכור, שאמא אומרת לו כל הזמן, אתה רואה אותו? כמו אתה צריך להיות. אז העמדה הזאת היא נמצאת גם כן בנפש האנושות, שהיא לא מסוגלת להיות כמו אחיה הבכור, והיא רק צוברת ממנו רגשי אשמה וליקוי פנימי ותסכולים וניסיונות להיות כמוהו וחוסר ואכזבה, כי ישנה הרגשה שכל העושר והערך האלוהי והנצח והסגל והקדושה שבאמת יש בו או היה בו או משהו מיוחד בו, אי אפשר להצליח לחוות את זה למרות שהאנושות רוצה. אז מתחולל פה זעם וקנאה וזכירה שבגללם החיים שלנו רעים. אז יודעת האנושות למה החיים שלה רעים, בגלל היהודים, והיא צודקת. צודקת במובן הזה של העולם הברברי והאכזר והשפל, שלא מסוגל עדיין לחיות לפי העדינות והרום והקודש והאידיאליות שיש בהוויית החיים הישראלים. ומכל מקום, הוויית החיים הזאת מתרגמת לכלל מתודות, רעיונות, ספרויות, תביעות, תרבויות, שכבר יוצרות אינטראקציה עם מוחו של האדם והתרבות. הדבר הזה הוא יוצר עולם מטורף. חובות אין העולם חפץ לקבל. הוא רק מבין מה הוא צריך להיות, אבל הוא לא מצליח להיות את זה. ורק צובר כתוצאה מזה רשימת משימות בלתי אפשריות לגביו. ואם הוא מקבל, נשאר בלב טינה על המעורר הראשי לידיעת החובה, שאינה נותנת לנפש הברברית להתפשט בכל מהוויה. זה הנזק הגדול של מה שעשתה הנצרות לאנושות. תרגום היהדות לכלל מושגים פופולריים. הפצת היהדות, מה שזה דבר בלתי אפשרי, כי נוצרים הראשונים הם לא הבינו הרבה ביהדות. והיהדות עצמה הייתה כבר דעוכה ושבוקה וגוססת. מה שהם יכלו לקלוט, את זה הם זייפו על פי שפלותם, ועוד הלאה, נתנו את זה בתוך הכלים הברברים של כל האנושות, ויצא העגל הזה. והעגל הזה הוא מאוד בעייתי. והוא זה שמתפרץ עכשיו, במאה השנים האחרונות, באופי של המאה השנים האחרונות. ישנה מחלוקת המגדירים עם 100 או 140 מיליון איש נהרגו על ידי שליטת האדם באדם לרע לו במאה השנים האחרונות. מה שמעולם בהיסטוריה האנושית לא הייתה אנושות כל כך מכחידה, כל כך לוחמנית, כל כך אגרסיבית, כל כך מופרעת. בבד עם זה משביקת רצון החיים של כל התרבות כולה, שהיא דואכת אחרי מלחמות העולם שלה, בד בבד שמלחמת עולם שלישית היא דבר עלול להיות, כמו התפרצות געשית, התפרצות ראשונה, התפרצות שנייה, לך תדע מה זה מבשר, אם זה נרגע או לא נרגע, אבל מכל מקום, הרעל מקיף פה את הכל. ייאוש מוחלט, ומדיניות של פוסט-מודרנה, שעניינה כפירה בכל ערכים, בכל מוסר, בכל שפיות, בכל שכל, בכל דבר. שזה מה שנקרא, לשם צריך להתקדם. זה המשך של אותו ייאוש נוצרי, של אותה תרבות חילונית, והקטסטרופה של הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית, ששלטה הרבה על העמים, והעיקה ליבם, והרבה מידות רעות, חולאים וקצפונות נצברו במעמקי נשמותיהם, והם יוצאים מחרצובותיהם על ידי המלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות, הנאותה יותר לטבעם, הבלתי מזוקק עדיין כעת. הכנעניות והמלקיות לא השתנתה, היא רק חופתה. במסווה של נאורות וקדמה וכתבי הקודש וביטשן ודנקשן. אבל המהות הפנימית, את בניהם ואת מלתיהם יעבירו באש לאלוהים. והשתוללות של אכזריות אינסופית, זו מהות האנושיות, בכל מקום. טוב, בין יתר מה שהסברנו, אז יצא לנו פה אולי הבנה, אני כבר לא זוכר מה אמרתי בשבוע שעבר, אני חושב שאמרתי שפרק ה' עניין חדש, אבל עכשיו מרוב דיבורים אז שכנעתי את עצמי שזה אולי לא עניין חדש, ויש לזה קשר נמרץ לפסקה ד', כי דעיכה אחרי דעיכה, זאת אומרת, לולכת העגל היו אומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל, והכל היה הולך בצורה האידיאלית הנשמתית, וכתוצאה מחטא העגל הייתה ירידה, יסוד המלחמה נצרח, ויסוד הכיבוש נצרח. וגם מלחמת האדם כנגד עצמו, זה נצרח. אבל הצורך הזה יש בו את הנזקים שלו. והכבישה המוסרית שעל פי התרבות החילונית, זה כבר הידרדרות. היה גם על פי תרבות הקודש, היה איזה מידה מסוימת של כבישה, אולי היה לה איזה מקום, אולי. מצומצם, בטח במוסר הפרט, אבל הנועם של השם אלוקינו עלינו, שבהוויית החיים היה מחפה, הוא משכך את המרירות של דודי לי, שמייצר וממיר לי. אבל בסוף לא נשאר כבר מהנועם כלום. וכל מה שנשאר זה רק מייצר וממר. וזה האופי שהלך והקיף את האנושות לאורך מאות ואלפי שנים, עד שיצא מה שיצא. ואז לפי זה, בפרק ו', קל מאוד להגיד, זה ודאי קשור לפרק ה', אבל עכשיו אני חושב כבר מראש שפה הרב מצייר פה איזה פרבולה כזאת. זאת אומרת, שהיא באמת מתחילה מפרק ב', אנחנו מסתכלים בדורות ראשונים, זה השיא, נפלא, יכולים לנהל מלחמות, בשיא התארה, בשיא הקדושה, ירידה במציאות הממשית של פרק ג', דיבור על הצורך בירידה כתוצאה בכלל מחטא העגל, אז עכשיו מסתבב, מתאחר הדבר אלפי שנים, ותיאור תהום הפרבולה בפרק ה', מה שלאן הדברים הובילו, עד לשואה זה מוביל. השואה הרוחנית, הכללית, הובילה לשואה של סוף הגלות, שהיא רק אקורד הסיום של השואה הגדולה. ומכאן, מזה עצמו, ממכה עצמה מכין רפואה. וזה חוזר פה בפרק ו', אל מה שכבר ראינו בפרק א', כשמתעוררת מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. ומלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. זה מין מבט כזה נפלא, פתאום אני מבחין. של, כן, איך מהקלקול והרוע עצמו, הטוב, העליון, בסיכומון של דבר, הוא יעשה דרכו. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהיגמרה בכל פרטי המכה. ישראל הוא הספקלריה הכללית של כל העולם. בכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות לעומת זה באור הספוק של כנסת ישראל. על כן בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים, וממילא ייוולד כוח השלמה בכנסת ישראל, והיא מצפה לרגלו של משיח, שיבוא ויופיע במהרה בימינו. זה אספקט נוסף במלחמה. יש גם טוב במלחמה. יש גם טוב ביער אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. יש מבטים של רבי מאיר שיודע להגיד הטוב מאוד האלוקי של כל אשר עשה, כולל גם את המוות, והנה טוב מוות. יכול להיות אפילו מהמוות הזה של המלחמה שמכל מקום יכול לצאת טוב. אז מה הצד הטוב שברא הזה לשמו מלחמה? שכל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. כמו אולי אדם פרטי. תנועות, מעשים, חוויות, אופקים, נתוני חיים, שונים ומשונים, הם מזניקים מן הכוח אל הפועל, איכויות, כישרונות, תכונות חיים, שאולי הם כמוסים בנפש האדם, אבל לא יצאו אל הפועל, אלא רק באינטראקציה, על פי הצורך של מערכות החיים החיצוניות, שהולכות ומזדמנות מכל מיני כיוונים, עם כל מסותיהם וניסיונותיהם, שבאמת מהווים נסיבות חיצוניות שמגלות את המהות הפנימית. גם העמים זה כך. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. מהלכים טבעיים הם הולכים ותנועות טבעיות הולכות וחושפות את העוצמות הפנימיות הכמוסות בנשמת העמים והתרבות. טבעי להילחם. הטבע הוא כזה כמו הג'ונגל. טבעי. פעם הראה לי רב צבי, הזכיר לי, אמר לי, שיש איזה אינטלורה באיזה אנציקלופדיה גרמנית, אנציקלופדיה היסטורית. היה שם סיכום של כל חוזי השלום שזכורים, שנחרטו בדברי מעולם. ההיסטוריה זכורה לנו. היו שם 30,000. אז תבינו, אם קורטים 30,000 חוזי שלום על היסטוריה של כמה שנים אנחנו כבר זוכרים היסטוריה, 4,000 שנים אנחנו זוכרים היסטוריה, משהו. אז תבינו כמה מלחמות ישנו. מזה תבין שמלחמה בעולם זה לא מקרה, זה לא אקסידנט, זה לא מה שיוצא מן הכלל. כי המקרה לא יתמיד. והמלחמות מתמידות. אז זו תנועה טבעית. אתם מבינים? זה כמו שאל תצפה שיגדלו לך ילדים והם לא יריבו. כי אין דבר כזה. כי הכוח הטבעי בראשית הופעתו הוא מופיע בצורות בלתי מסוננות, אין מרובה בבריאות, אומר הירושלמי, והכוחות באים במלוא התפרצויותיהם, לא במידה ולא במשקל. וממילא ישנם תסיסות, ישנם מאבקים. גם הילדות האנושית היא כזאת. ועמים הם כאלה. הטבע רודה בהם, יש מלחמות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. כשעם נלחם, הוא נלחם נגד האויב. מי הוא האויב? זה שהוא לא רוצה אותי. על ידי זה מתברר לי מי אני. מה עם גבולותיי? במה אני לא הוא? על ידי זה כל עם מקבל את הגדרתו העצמית. מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. שלא לדבר, כשהתותחים רועמים, המוזות פועלות. בניגוד לסיסמה, לשגויה. והכישרונות, הפתחויות של מדעים, כוחות, האנדרלנין, שמזניק את הכוחות בפרט, הוא מזניק את הכוחות גם בחברה, באומות. מופיעים, פיתוחים, הישגים, שהחיים השוקטים, על פי רוב, לא מגיעים לאותם איכויות. אז כן, אז הרבה פעמים ישנם ביטויים של עוצמות החיים וכישורים של התרבויות השונות, והם מתגלים דווקא על ידי הכרח החיים ומצוקות החיים של המלחמה. עד שמתבלט את צורתו ויוצאת אל הפועל בהיגמרה בכל פרטי המכה. כל עם, כל תרבות, המלחמות גורמות להתגבשותה, להופעתה בכל כישוריה. וזה טוב. מלחמה זה ודאי רע, אבל הגיבוש האישיותי של כל עם, של כל תרבות, זה טוב. ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. בכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. כשכוחות החיים הגלומים בנשמת העולם, נשמת התרבות, נשמת האדם, כשהם יוצאים מן הכוח אל הפועל, זהו החפץ הנשמתי, זהו האידיאל הנשמתי, זו הראויות הנשמתי. נשמת העולם, יש לה כינוי מקצועי, שאומר שהיא כנסת ישראל. יש זהות בין המושג כנסת ישראל ובין המושג נשמת העולם. כי כנסת ישראל, לא פחות ממה שהיא נשמת ישראל, היא באמת נשמת העולם. היא נשמת כל היש, כל ההוויה כולה. שהאורגניות הזאת הולכת ומתרכזת באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. כל עוד העולם לא גילה את הכמוס בו, את כישוריו, את תכונותיו, העמים לא הוציאו מן הכוח אל הפועל את מה שהם מסוגלים אליהם, באמת, כמוסה עדיין נשמת העולם. היא עדיין גנוזה. היא עדיין לא ביטאה את כל הכוחות הכמוסים בה. כנסת ישראל היא באמת האספקלריה הכללית של כל העולם. יש משהו בעם ישראל שהוא שפעות, תמצית, כל היש לכלל פסיכיקה קולקטיבית שזה עניינה. זה מה שבא בדברי חז"ל, בביטוי שמציון מכלל יופי, אלוקים מופיע. ציון, אבן משתיתו של עולם, זה מרכז העולם. קודש הקודשים, אבן השתייה, שהיא דבר אחד עם התמצית של ארץ ישראל, שאין דבר חיצוני, כי אין חיצוני לאומה, אלא קשורה בקשר חיים עם האומה. וציון זה גם שם של בית חיינו וחיינו. ונקודת ציון היסודית היא באמת אופי הנשמה הישראלית, קרחה דכולה בי. ממנו חכמה, ממנו נביאה, ממנו סופרה, הכל. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה, כנגד שבעים אומות העולם. כי באמת, הנפשיות הישראלית זה תמצית כל אומות העולם. כי באמת, נשמת היש היא זאת שמופיעה בעדת ישראל. וישראל הוא הספקלרי, הראי, הכללי של כל העולם. בכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש כהות לעומת זה באור הספוק של כנסת ישראל. הרב צבי יהודה היה מזכיר לנו תמיד את דברי רש"י שם. ושב השם את שבותך וריחמך. רש"י הכתיב גאולה לעצמו. זה נפלא, כי באמת, ישיב לא נאמר, כי בשב וכיבד. כי באמת השכינה נגאלת עם עם ישראל. כי באמת אור השכינה הוא כנסת ישראל. האידיאל הישראלי השורה באומה כולה, עושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. זוהי כנסת ישראל, זוהי השכינה. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוהות כלל. היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי וחפצה בהווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל ורחמה ולכל מעשה. ככה כותב פה הרב בהמשך, בהמשך הספר. כנסת ישראל זו האלוקות המתגלה. ועל כן זה ברור, כשעם ישראל נגאל, אני והוא שיאנה הכתיב גאולה לעצמו. כאושת הגוי ואלוהים, דרושים לי אשי אלוהים. פשוט. ולפתע שובר רש"י כיוון, ואומר, ואף בשאר גלויות נאמר כן, ושבתי את שמות מצרים, ושבתי את שבות בני עמון. אומר רב ציודה, פאצ'ה דפונים, סתירת לחי. חשבנו שאנחנו אלוקים, אנחנו השכינה. פתאום, תשים לב, התנ"ך מתייחס ככה גם לשאר העמים. אבל ההסבר הוא מה שאמרנו פה עכשיו. כי באמת, השכינה, או השכינה שהוא כנסת ישראל, הוא באמת נשמת העולם, ונשמת העמים כולם. וכל עוד ישנו איזה צביון עולמי שלא יצא מן הכוח אל הפועל, כי איזה עם לא ביטא עדיין את הנקודה המיוחדת של הגוון הספציפי שהוא אמור לבטא, יש כהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. וכשהוא נגאל, כן, השכינה נגאל גם כן. על ידי מה שבזאת האור הספוג בכנסת ישראל יוכל לצאת אל הפועל, וכמובן ניתן את ביטויו בעם ישראל. על כן, בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, שאמרנו למעלה, למדנו למעלה, שזה מוציא את התכונות הפנימיות של כל העמים מן הכוח אל הפועל, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים. תודעות, תובנות, רגשות, תבניות, מודלי חיים ותרבות, שהולכים ומשלמים את העמים. וממילא יבלט כוח השלמה בכנסת ישראל, ואם צפה לרגלו של משיח, לתהליך המוליך את המשיח, זה הרגל, שיבוא ויופיע במהרה בימינו. טוב, מה רצית? סיימנו.